ברשות אמר דאטרא, ברשות מרנן, רבנן ורבותיי, ראשי ישיבות, אברכים, בחורים, כולם יקרים וחביבים, שגם את זה, את היחס האישי לכל אחד ואחד, למדנו באמת ממורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שלימדנו לכבד את כל אחד לפי דרכו המיוחדת. כן, אבל אולי נגיע לזה בהמשך. האישיות, לסכם פרק חיים כל כך רחב של אישיות, או גם אם לא לסכם, אבל לנסות להיאחז, דבר מיוחד יש בצדיקים, שצדיקים, תלמידי חכמים גדולים, יש להם מגוון רחב מאוד של הופעת אישיות, ואנחנו דבקים, כל אחד מאיתנו דבק באיזושהי נקודה, איזה פן מיוחד. אני שוב סיפור שהרב צבי יהודה זצ"ל היה מספר לנו, שכאשר נפטר רבי יצחק אלחנן מקובנה, היה אחד מגדולי תלמידי חכמים באירופה, וכאשר הוא נפטר, רצו, אמרו, מי ימלא את מקומו? אמרו, נמנה 6 תלמידי חכמים מהשורה הראשונה, שכל אחד מהם יתמחה באיזה מקצוע מיוחד שבתורה, שהוא היה מומחה בכל המקצועות, נחלק את התורה שלו ל6 חלקים, ואולי 6 התלמידי חכמים האלה ימלאו את מקומו של רבי יצחק אלחנן, שהיה לו יד גם ביסודות בבניין הארץ והיתר השמיטה, היה שותף, אבל כמובן גם משיב גדול, עמוד תורה אדיר בלימוד. יסוד לדברים, עם לפחות מהפן, אני אומר, אני מביא את הפן האישי שלי, אני לא יכול לדבר על הרב צבי יהודה זצ"ל, אני יכול לדבר עליו במסגרת של העין שלי, כפי שאני ראיתי, התחברתי, השתדלתי להתחבר, ותמיד אני מצטער לפחות שלא התחברתי פעמים נוספות. אני אומר, אני ניגע באחד מהדברים שהיה מלמד אותנו, אבל תמיד בישיבה אצלנו אני אומר שאני זכיתי, זה 3 פעמים זכיתי להתגהץ במגהץ לוהט לידי הרב צבי יהודה זצ"ל, ואולי אם יש בי איזה נקודה של ישרות זה מהמגהץ הזה, ואילו הייתי מתגהץ עוד כמה פעמים היה יותר טוב, אבל זכיתי רק פעמים, אולי 3 פעמים, אני זוכר אותם היטב, את הגיהוצים הלוהטים האלה, שכאשר הוא היה מגהץ מישהו היה מתיישר אחר כך. כן, אבל באמת כמה פנים לגעת ביסודות הדברים, שלא נעבור את הזמן, כי הזמן זה דבר חשוב. חודש הזה לכם. נו, אז מעל הזמן. אצל הרב צבי יהודה זצ"ל זה היה מעל הזמן. כן. זה לא למדנו, כן. ואתמול סיפרתי בתפילת נעילה, אנחנו היינו מתפללים איתו הרבה שנים בבניין הישן, תפילת נעילה כתוב בראש האילנות, הזכרתי ברכת כהנים בעוד חמה בראש האילנות בסיום תפילת נעילה, ובדרך כלל הוא היה עולה אחרי שקיעה, אחרי צאת הכוכבים, היה עולה לדוכן, והיינו אומרים לו, הרב כבר שקעה אחרי שקיעה, אבל לא אפשר לדקדק דיוק שקיעה עכשיו, זה למרות שהיה ליטווק, לא היה חוסית בדרכה, ומתנהל בדייקנות, זמן זה זמן, איך היה אומר על רב לייבה לאיגר, היה מספר לנו רב חיים צוחק, הרב דרוקמן, זה סיפורים שכולנו חווינו אותם, על רב לייבה לאיגר, היה בן הנכד של רב עקיבא אייגר והבן של רב שלוים אייגר, אז היה אומר לנו שרב לייבה לאיגר נתפס לחסידות, הנכד של רב עקיבא אייגר, ופתח קהילה, היה רבי אדמור, ושחרית בצהריים, מנחה בלילה, מעריב, בכלל לפנות בוקר או בבוקר, שיבוש. כשהיה מגיע לבקר את אביו, את רב שלום העגר, בעל גיליון מהרש"א, היה אומר לו, רב שלום, לייבלה, אצלי אין חוכמות, שחרית זה שחרית, מנחה זה מנחה, ומעריב זה מעריב. אז כשהוא נפרד ממנו, היה אומר לו, אבא, עכשיו אני מבין מה זה כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אני בא לפה, מתפלל שחרית, 8 בבוקר, אני גומר שחרית, יש לי יום ארוך, יאריכון ימיך. כן, אבל מלבד סיפורים, להיכנס קצת לאישיות, באמת, הגדרה של צדיק באמונתו יחיה, יש הרבה פנים, שוב, הפנים מאוד מאוד רבגוניות, אבל מה, אני השתדלתי ללמוד צדיק באמונתו יחיה. שנים ארוכות, עשרות שנים, לקחת נקודת אמונה, להיאחז בנקודת האמונה הזאת, לא להרפות ממנה, גם בנפילות הגדולות ביותר, גם בירידות, בשקיעות, שהאמונה נראית ארטילאית לגמרי, תלושה מהמציאות. אין שום קשר כמעט בין המציאות לבין האמונה. והאמונה ממשיכה את הדרך. הדגל, את הדגל לעולם לא מורידים. את החזון, חזון לא נופל. אפשר להפיל אנשים, אפשר להפיל כסף, אפשר להפיל בניינים, אפשר לפרק יישובים, אפשר לעשות הכל. אבל החזון תמיד יגבר, האמונה תמיד מלכה את הדרך. בזמנו, מלחמת השחרור, ישיבת מרכז הרב מנתה, אני חושב, 4 תלמידים וראש ישיבה. זה היה המניין. הוא היה בא לבניין הישן והיה לומד משך שעות בעמידה עם סטנדר. היה לומד הרבה שעות, אין הפסקות. לומדים, אז לומדים, בלי הפסקות. וצדיק באמונתו יחיה, ממשיך וממשיך בדרך, עד שלאט לאט הישיבה גדלה. זה המחזורים, אולי הרבנים שבכל אופן זקנם לבן מזקני, הם יוכלו לספר על המחזורים הראשונים שהגיעו. מחזורים, זאת לא היה מחזורים, זה היה בודדים. אבל אני כשהגעתי לישיבה, כבר הייתה ישיבה גדולה מאוד, כמה תלמידים ממנתה? 60 בחורים. זה כבר היה ישיבה, מה זאת אומרת, מבוססת וגדולה. 60 בחורים, שהיום זה כמעט כל ישיבה מתחילה, שנה, שנתיים, יש בה כבר 60 בחורים. אבל הראשונים, אני אומר, ב-60 בחורים, מי שלמד עוד קודם, זה הייתה כבר ממש ישיבה גדולה. כן, וגם הסדר הזה של התרחבות התלמידים, זה לא רק מעלה, לא הייתה מעלה בגוף, מעלה בחומר, התרחבות של יותר תלמידים. אני מזכיר תמיד את השכן, דלת מול דלת היה גר מולו משפחת הוטנר, זה אשתו של הרב זודה, הייתה ממשפחת הוטנר, וזה היה קרוב משפחה, רחוק קצת מאותה משפחה. וכאשר התרחבו התלמידים, אז החדר הפנימי כבר התמלא, היה לו שולחן פשוט עם שני ספסלים מסביב. גם זה היה חידוש כבר, שהביאו ספסלים, כי כבר היה צריך יותר מקום. והחדר התמלא, אז גלשו לפרוסדור, והתמלא הפרוסדור, אז גלשנו למדרגות החוצה, ישבנו למדרגות, והיה צריך רמקול, אז סידרנו רמקול מאולתר, קנינו, הזמנו מאמריקה הגדולה, טייפ כזה גדול, משהו אדיר ממדים, לא כמו זה שהוא גם משהו אדיר כזה כבד עם רמקול נוסף. וזה היה שם, זה היה על המדרגות, ובמדרגות היינו שומעים את השיעורים שלו. אז השכן הזה הוטנר היה עולה על המדרגות, היה צריך לבקש סליחה, לזוז קצת כדי לפנות לדרך. היה איזה 3-4 מדרגות עד הדלת, לפנות דרך כדי שהוא יוכל לעלות. ואני זוכר שדמעות היו זולגות מעיניו כשהוא היה אומר, היו זמנים שהיו מחפשים פה עשירי, לא עשירי, חמישי, שישי למניין, והיה בוכה, אומר, איך התרחב. אני אומר, צדיק באמונתו יחיה, באמת לראות את האמונה הגדולה שלו. כן, קצת יותר לרדת לעומק הדברים, אחד מהשיעורים הקבועים והנמשכים ביותר היה סדר השיעורים על פרשיות שבוע. שם היה נוגע איתנו, עובר לא בספרים בלבד, אלא שם שמענו את תורתו, באמת את הסודות שלו שהוא חידש. מפני שכאן צריך לדעת, האישיות שלו, הוא שיעבד בעצם את כל האישיות שלו, בחינת תורה שבעל פה לתורה שבכתב של של הרב זצל, של אביו, היה קורא לו הרב אבא זצל, היה מתנצל תמיד שהיה קורא לו אבא, כי בעצם היה רוצה לקרוא לו הרב, אבל היה מתנצל שהיה קורא לו אבא, כי הוא אומר כך, הוא ציווה עליי לקרוא לי אבא, אז היה קורא לו הרב אבא זצל. והוא ראה בתורה שבכתב של הרב זצל את המקור, והוא ממש תרגום סדיר ואמיתי תורה שבעל פה לאותה תורה גדולה. כמו שאנחנו זקוקים לפרשנות של תורה שבעל פה לכל דבר, כך זקוקים לפרשנות הזאת, שמדי פעם יש ויכוחים איך ואיך לפרש, והיה עומד כארי, שמי שהיה כותב דברים לא נכונים, לא נכונים, שטויות, לא היה מגיב על דברים לא נכונים, אבל כשמישהו היה מפרסם בשם הרב דברים, כמו אריה היה מגיב על הדברים. היה אומר לנו, על כל התורה, אני לא בעל הבית על כל התורה, מי שרוצה להגיד שיגיד. על אבא זה אני. אני אחראי על הדברים. זמנו כשהתפרסם, נוגע גם לדיון הכללי, על פטור בחורי ישיבות מצבא. במלחמת העצמאות, אז היה ויכוח, התחיל הוויכוח הרחב והסוער, אנחנו מעוררים עדים בכל ההוויה. לא, היה רמקול שעשה הד חוזר, אז אמרתי זה, הרמקול זה רמקול הד חוזר, הוא לחץ על כפתור לא נכון שם, אז... אז בדיון הזה התפרסמו כבר אז דברים בשם הרב, באיגרות, יש איגרת מפורסמת למלכת אנגליה בזמן מלחמת העולם הראשונה, כשעמדה שאלת הגיוס של יהודים באנגליה, והרב משמיים נתקע באנגליה, נסע לכנסייה הגדולה של אגודת ישראל ונתקע שם באנגליה, והיה קיבל משרת רב של קהילת מחזיקי הדת בלונדון, ומשם היה מחלק פטורים לכל אנשים לא שומרי תורה ומצוות, יהודים, קיבלו ממנו אישור שהם רבנים, והוא שלח מכתב למלכת אנגליה, שמה זאת אומרת? רבנים, הם יושבים ועוסקים בתורה, וגיבב במכתב הזה, באיגרת, זה איגרת נתפסת, גיבב ראיות מכאן ומכאן, שתלמידי חכמים לא צריכים נתירותה, ופטורים משמירה, ואסור לגייס אותם, איזה. אחר כך, בערב מלחמת עצמאות, מלחמת השחרור, גייסו את האיגרת הזאת כדי להוכיח שבחורי ישיבה פטורים מגיוס. ואז הוא יצא בקרוז בעיתון ברחובות, וכן, גם התפרסם, היה קרוז כואב, אבל הוא אמר שזה כמו, כתב באותו קרוז קטן, שזה כמו התאיה ודברי הרמב״ם, שאפשר למצוא מצוות עשה דאורייתא והיית משוגע, או מצוות עשה דאורייתא וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, כתוב מפורש, כשמנתקים, מקצצים דברים, לא רואים אותם בשלמות, אפשר להוציא אותם מהקשרם, ולקחת איגרת שנשלחה למלכת אנגליה במלחמה, לא לנו, לא ליהודים, זה דבר אבסורד. אז ודאי, הביא כל מיני ראיות שאינם ראיות, ובנתיבות ישראל אנחנו מוצאים בהערה, במאמר על חיוב הגיוס, תשובות בעצם לכל הראיות שהרב זצ"ל הביא באיגרת, למה הן לא שייכות לעניין בכלל. ואז היה עומד כמו אריה, היה עומד בתוקף. כן, אבל כל זה עדיין במסגרת הסיפורים, אני קצת יותר מתרחב, אבל מה לעשות, אנחנו, רב זלמן הזכיר ש רב מובהק, אמרתי, הגדר הזה של רב מובהק כמעט ולא נמצא היום במציאות, אבל נמצא, וגם נמצא לפחות אצלנו, אצלי הייתה הרגשה שיש רב מובהק, כי רוב החוכמה, אולי לא התורה, לא סוגיות הגמרא, אבל המבט והראייה היו בהחלט רחבים מאוד. ורוב התורה הזאת, אני יכול לומר שאני למדתי ממנו. אולי שתי נקודות נוספות שהייתי רוצה בקצרה לעמוד עליהן. נקודה ראשונה, כפי שאמרתי, בפרשיות השבוע במוצאי שבתות, היה פורס יריעה מאוד מאוד רחבה. ושם למדנו את תורתו שלו. על ספר בראשית הוא היה מציין שספר בראשית נחלק לזוגות זוגות של פרשיות, מפני שכל אב צריך להביע אותו בשתי פנים. בשני פנים, הפן האחד זה הפן האישיות הפרטית של האב, והפן השני האישיות הכללית שלו, איך הוא מופיע במרחב. ממש אותם דברים צריך לראות גם באישיות שלו, של הרב צבי זצ"ל, האישיות הפרטית והאישיות הכללית. היה פעיל אדיר בכלל ישראל, אני מזכיר תמיד, היה לו הרבה חלומות, ופעם סיפר על חלום שהוא חלם, שהוא עומד בפתח של אולם גדול, אולי כזה, דומה לאולם הזה, עם פתח גבוה, והוא הולך, נכנס לאולם, והוא צועק כל הזמן, עם ישראל חי, עם ישראל חי. ובאולם הוא נכנס לאולם ורואה דמותו של הרב, של אבא, איך היה אומר, כמו ניחותה כזאת. הוא הרגיש את עצמו גם על כלל ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי. וכתוצאה מזה הגענו להנהגות ציבוריות נפלאות, איך הוא פרסם פעם מאמר, רעיון בעיתון, שהוא אמר, הנהגות של כלל זה לא כף וקדרה. זו הייתה הגדרה שהוא אמר. זה לא עניין של כף וקדרה. הנהגות של כלל ישראל זה הנהגות אחרות. אנחנו יודעים שמלך היה לו שני ספרי תורה, ספר אחד בבית גנזיו, ספר שני שנכנסת ויוצאת עמו. הנהגות של מלך, יש לו הנהגות משתנות, מלכות זה הנהגות אחרות, וממלכות צריך לנהוג אחרת. זה אפשר להביא עשרות סיפורים, לא נביא, אני לא אביא, אבל באמת על סגנון הנהגה ציבורית. אבל נקודה אחת בהנהגה הציבורית, אני חושב שחשוב לדעת, א', לא ירה מפני כל. לא ירה ולא חת, לא קרה ברק שהוא היה עומד על האמת, היה משקיב את כל גדולי העולם, שום דבר לא היה עוזר. האמת הפנימית שלו, שהוא היה צריך לעמוד עליה, לפעמים מפחדים, תקציבים, יעצרו לנו, יפגעו לנו, לא, שבכלל לא בחשבון. מה זה בחשבון? אמת פנימית שמדריכה אותו, וההערה שלו בהחלט דרבנה אותנו. נקודה נוספת זה איך צריך להיות בנוי מערך הנהגה הכללית, איך בנויה הנהגה ציבורית. הרבה למדנו ממנו. כשהיו דברים עומדים על הפרק, מצד אחד המבט שלו, אני מספר תמיד, צורת הדזוזה הוא לא ידע. כשהיה מקפיד לשלם, כמובן, היינו עושים בשבילו איזו הוצאה, קונים בשבילו משהו, נו, כמה זה עלה, כמה זה עלה, כן, הוא מחר, לא, לא, כמה זה עלה, היה תופס לי את היד ככה, והתפיסה שלו, אי אפשר להשתחרר ממנה, נו, כמה, כמה זה עלה, בחביבות, בחיוך, היה אומר לי, בעצם, אתה לא תשתחרר שלא תגיד לי כמה זה עלה. היה מחזיק ביד, אחר כך מוציא מטבעות, מסתכל על המטבע ונותן, אף פעם לא הבנתי למה הוא מסתכל על המטבע, הוא קורא מה כתוב, מניין לא לדעת מה זה, כמה המטבע, היה קורא מה כתוב על המטבע ונותן לי. צורת הדזוזה בקושי ידע, אבל הנהגה כללית, ידע גם ידע, יחד עם זה, ידע לחלק את זה לשתי סדרות ברורות. הסדרה של הרוח, החזון והרוח, וכשנזדקקים לענייני מעשה, הרב דרוקמן יכול להעיד, נו, אולי תקראו לרב חיים, רב חיים, ככה זה היה, אתה אולי לא שמעת את זה רב חיים, אבל אנחנו שמענו, כשהיה אומר, תקראו לרב חיים, הנהגה להוריד את הדברים לעולם מעשי יותר, קרוב לעולם המעשה, הכיר את כוחו. גם אנחנו היינו יושבים לפניו, ומכוחו יוצאים למבצעים. הוא לא היה יוצא למבצעים, אבל היה נופך בנו רוח עם כיוון, עם כיוון ברור לאן ללכת, לא מה לעשות. אנחנו קובעים את הדרך מה וכיצד לעשות, בסופו של דבר. לפעמים היה קצת מתנגד לדרך, בסופו של דבר היה סומך עלינו, סומך את ידו, רואה כמה מידת רצון יש לנו, וכשהיינו מאוד רוצים משהו, בסוף היה נותן ברכת הדרך באהבה, מחבק, בידידות, ומכוחו ממש היינו יוצאים כמו סוסי אש שיוצאים בדערה. חלוקה בין עולם הרוח לעולם המעשה. יש אנשים שנותנים זוויות בעולם הרוח, לעתים אנחנו פוגשים במציאות שלנו שהדברים מתשתשים קצת, ואנשי הרוח מנסים בפועל לנווט את עולם המעשה, הדברים מביאים גם לכישלונות. עולם הרוח, צריך לנווט את עולם הרוח, עולם המעשה, את עולם המעשה. ועוד נקודה אחת, למדנו ממנו את ההגדרה בירושלמי, תורה שיש עמה, בירושלמי זה בשלילה, כל תורה שאין עמה בית אב, ירושלמי על שבת, כל תורה שאין עמה בית אב אינה תורה. המדגיש לנו כמה פעמים, תורה שיש עמה בית אב. זה מה שראינו אצלו, תורה שיש עמה בית אב. המשך, תורה מבוססת, לא המצאות חדשניות, עם הרבה חידושים, יש חידושים, אבל לא המצאות גדולות. חידושים על גבי בית אב, כל דבר היה מסתמך, כמו שקיימלן רבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבן יוחנן זכאי, רבו בעזרא הגדול, בסוכה שמביאה את הדברים. גם הוא היה אומר הרבה חידושים, אבל תמיד חידושים מושרשים, גם בפסיקת הלכה, אם כי בפסיקת הלכה הוא עצמו לא היה עוסק, היה שולח תמיד לפוסקים. גם כאן תלמיד חכם שמכיר את מקומו, היינו באים לשאול אותו דבר הלכה, היה שולח אותנו לרב שפירה. זה ענייני הלכה, הוא הפוסק. ואולי מעל הכל, בנקודה זאת, אני לפחות אסיים, יש פה המון עוד דברים לומר, אבל אני אסיים. חינוך. כל רמח איבריו ושסג ידיו, מכל פרט ופרט של הנהגתו, אורחות חייו, למדנו חינוך. כמה היה משתדל, היה מאבק מתמיד. שימוש תלמידי חכמים, והיה מלמד אותנו בעצמו, היה מספר על הרב מאוסטרובצה, על מאיר יחיל מאוסטרובצה, והדרת שישבו ולמדו פעם בלילה, והרב מאוסטרובצה יצא לרגע, אז הדרת מיהר, ככה משך לו את המיטה, סידר את השמיכה שעל גבי המיטה, והתחזר למקום והתיישב, ואחר כך היה מאושר שזכה לשמש תלמידי חכמים. אנחנו היינו מנסים לשמש אותו, והוא היה בעדינות ובכוח, לא, הוא עושה הכל לבד. היינו מנסים להביא לו מים לנטילת ידיים, היה מוחה. לפעמים פעם בהלוויה, יש אחד מגדולי ישראל שנפטר, הלך כברת דרך ארוכה ארוכה ליטול ידיים, כי לא רצה להשתמש במים שנביא לו. למדנו ממנו מה זה הנהגה שלא להשתמש בבני תורה, בשוני הלכות, לא להטריח, לא להטריח, לא להטריח. היה לימוד עצום, אבל מכל, זה אחד הלימודים למשל. אני כמו שאמרתי קודם, היחס לכסף, תשלום, פריאת בעל חוב, היחס לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, היה מארח בביתו, משפחה, שהאישה הייתה הולכת באופן לא צנוע, ישנה, בלי כיסוי ראש, אין להם מנדחר שמי, ירח אותם בביתו, לא היה להסתדרו, לא היה איזה בעיה, לא יודע מה, נושלו מהדירה שלהם. באו אליהם, אמרו, טוב, יש פה מקום, בבקשה, התארחו. אנחנו היינו באים לשיעורים, היינו רואים איזה מין טיפוס כזה, מוזר, מה זה נדבק פה לביתו של הרב ציודה, זוג, די, זה לא היה זוג צעיר, היא הולכת באופן לא צנוע, הוא מחזיק אותם בבית, לא זה, כשיש גמילות חסד, יוניים בני ביתך, גם על זה אומר משהו, אבל יותר מדי ארוך, לא נאריך. בכל אופן, גם את זה למדנו, היחס לכל אחד ואחד שצריך, ועוד שנים ארוכות שמענו, היינו רואים את המשפחה הזאת, אחרי שכבר עזבה מזמן, מדי פעם באים לבקר אותו, ובהערצה גדולה, המשפחה מאוד פשוטה. גם זה לימוד, לימוד גדול. ואולי סיפור אחד אחרון, אני לא יכול להשתמת, יש פה רשימה שהכנתי לעצמי איזה סיפורים. אבל היה פעם, מאחורי המכתביה שלו, זה אולי נוגע להנהגה הכוללת. היה לימד אותנו לחשוב בגדלות, לחשוב ברחבות, לא לחשוב בפרטניות. יש רואים את זה בחידושים שלו, חשבתי להגיד משהו בקצרה ממש, על פרשת קריאת שמע, חידוש היה אומר לנו בקצרה, ויותר בעריכות יש בנתיבות ישראל, ודאי גם החדש, על קרא משנה בברכות, קרא ולא ישמיע לאוזנו יצא, קרא ולא דקדק באותיותיה יצא. אז הוא היה אומר שהרמב״ם מביא את הדברים כצורתם, קרא ולא ישמיע לאוזנו יצא, קרא ולא דקדק באותיותיה יצא. השולחן ערוך מחלק את זה לשני סימנים שונים, ומביא קודם את קרא ולא דקדק באותיותיה, ולאחר מכן קרא ולא ישמיע לאוזנו יצא. היה שואל למה השולחן ערוך הפך את הסדר? זה היה כיוון לימודי שלימד אותנו. למה השולחן ערוך הפך את הסדר? היה אומר שיש מחלוקת במבואר בתשובות הגאונים, בשאלה האם דקדוק באותיות שייך דווקא בקריאת שמע או שייך בכל התפילה כולה. תשובות הגאונים מביאים שדקדוק באותיות שייך בכל לא שייך, שייך רק בקריאת שמע. תשובות הגאונים לא שייך בדברים אחרים. אבל ראשונים אחרים, וכן נפסק בשולחן ערוך בסימן סמך. השולחן ערוך אומר, אף בפסוקי דה זמרה, סימן סמך א', אף בפסוקי דה זמרה בתפילה צריך לדקדק בכך. היה אומר ש... סימן המילתא, נו. כן. אני רק אשלים, אומר את הנקודה, כפי שאמר לי, לראות במרחב, ועד היום אני לומד בנקודה הזאת, היה אומר, אם כן, למה השולחן ערוך הפך את הסדר? היה אומר שיש שתי אפשרויות, אפשר לראות את קרא ולא דקדק באותיותיה כפונקציה של קרא ולא ישמיע לאוזנו. מאחר וצריך להשמיע לאוזנו, או ממילא צריך להשמיע לאוזנו בדקדוק, כי אם לא ישמיע בדקדוק, ממילא לא ישמיע את מה שצריך להשמיע. ואז קרא ולא ישמיע לאוזנו, הרי זה בוודאי שייך רק לקריאת שמע, שנאמר שמע, השמע לאוזנך, מה שאתה מוציא מפיך, וממילא כפועל יוצא קרא ולא דקדק באותיותיה. אבל לא שייך לגבי דברים אחרים, שכנראה כך לומדים הגאונים. אבל השולחן ערוך הופך את הסדר, לוקח את קרא ולא דקדק באותיותיה וכותב אותו בסימן סמך א', וקרא ולא ישמיע לאוזנו בסימן סמך ב', כדי ללמדנו שקרא ולא דקדק זה לא תוצאה של קרא ולא ישמיע לאוזנו, זה לא כי הוא לא שומע את דקדוק האותיות, אלא זה מעמד בפני עצמו. וממילא השולחן ערוך מכריע כדעת הראשונים שקרא ולא דקדק לכתחילה לקרוא ולדקדק באותיותיה גם בפסוקי דה זמרה אפילו, שזה סוף טבע ותחילת טבע, כמו השולחן ערוך מביא כאן כמה דוגמאות, וקשרתם אותם, שלא נראה כקורא אותם, ושמתם אותם, וכו'. שאת זה צריך לתת גם בפסוקי דה זמרה. זה שיטת לימוד עם רחבות דעה, רחבות הסתכלות, וכמובן קשר עמוק עמוק לכלל ישראל, אותו פצע ברגל, היה לו פצע ברגל, שמזה בסופו של דבר התפשט, אחרי שנים ארוכות שרופאים לא הצליחו לרפא את הפצע הזה, פשט נמק ברגל, היה הכרח לקטוע את הרגל, זה היה כשנה וחצי לפני פטירתו, ואז בעצם התחיל תהליך של ירידה באמת עד לפטירה, אם כי היה עדיין, אפילו בדברים מסוימים, היה צלול. בכל אופן, על הפצע הזה היה לו משמש שהיה נכנס אצלו הביתה ועושה סדר קצת מדי פעם, פעם בחצי שנה היה בא לנקות ולסדר, ואנחנו היינו נבהלים, היה קורא לו צבי, כך הוא היה, צבי, אתה רוצה לאכול? ואנחנו כתלמידים היינו ממש נדהמים, איך הוא מעיז לקרוא לו צבי? אבל ככה זה היה מין בחור. אז היה מביא דברים בשמו של אותו בחור, דרור קראו לו, אברהם דרור. היה אומר, אתם יודעים מה שאברהם דרור אומר, הפצע הזה, זה לא הפצע שלך, זה פצע של כלל ישראל. היה אומר, הוא מחייך, וזהו, באמת שכלל ישראל היה פצוע, גם הוא היה פצוע, גם זה הלימוד גדול שלימד אותנו, לכאוב באמת את הכאב של כללות ישראל, לראות דברים בהרחבה, ברוך השם. היום, כפי שאמרתי, אנחנו התורה מפושטת הרבה יותר בעשרות מקומות תורה, התורה הזאת נלמדת הרבה, ואם אפשר לומר, היא משמשת עד היום הזה נר לרגלי הנהגת הציבור המיוחד שיש היום בדור שלנו, בעזרת השם שנזכה להרחיב ולהעמיק.